נתחיל מההתחלה, ספר יצירה, נעשה הקדמה קצרה, וגם נסתכל קצת בהקדמה של הרייבד, רק לראות קצת את הרעיונות שלו, איך שהוא ניגש לחיבור הזה. ספר יצירה מיוחסת לאברהם אבינו, זאת אומרת, סביבות 4,000 שנים. 4,000 שנה מאז מגדל בבל. ספר יצירה קשורה למגדל בבל, כמו שאברהם אבינו קשור למגדל בבל, כי במגדל בבל השתנו הלשונות, ואז היינו צריכים משהו, חוכמה, שיציל אותנו מכל הנזק שנעשה לאנושות, על ידי השפות השונות שגורמים לנו איזושהי אינטראקציה עם המוח שלא מובנת לנו. גם עכשיו כאשר אנחנו מדברים, יש השפעה במוח שאנחנו לא יכולים להבין אותה. אבל היא שם, כי החוויה שלנו מעידה עליו. וגם בהמשך אנחנו נתנהג על פי החוויות של הדיבור שהיו לנו במשך החיים. אז החוויות של הדיבור הן ממש קשורות לאיך שאנחנו ולמה שאנחנו, אבל הקשר הזה לא מובנת לנו. כי השפה שלנו לא מסבירה לנו מה היא עושה. היא שפה של הסכמה. שפה של הסכמה זאת אומרת שהיא לא נבנית על שום יסודות. היא לא נבנית על יסודות של איך שהמציאות פועלת, אלא אנחנו ניקח צלילים, אנחנו נצרף אותיות ונעשה מילים, ואז אנחנו נחליט בצורה לא מסודרת מה ישתייך למה, איזה מילה יביא לנו לתוך התודעה חוויה מסוימת. החוויות האלה שיש לנו, אלה כלים שמצמצמים את האור האינסוף, שזה הכוח הנפשי של כל אדם. אז הכוח הנפשי של האדם יכולה לצייר בלי סוף אפשרויות, והמילים יגרמו לה לצייר בצורה מסוימת. אז בתוך הכלי הזה אנחנו שמים את האור הזה, האור האינסוף. מה זה האור הזה? זה האור של החיים בעצמם. זה אפשרות שלנו לפעול, זה אפשרות שלנו להתקיים בתוך גוף, ושיהיה לנו השפעה על הסביבה שלנו, שיהיה לנו השפעה על המציאות, כל זמן שאנחנו חיים בה. אז המילים, האותיות, מציירים את האור הזה, מצמצמים את האור הזה, ושמים את החוויה שלנו בתוך הכלי שיצרנו על ידי המילים. אז לכן, בגלל שהאנושות התחילה לייצר מה שאנחנו קוראים לה היום סיביליזציה, סיביליזציה זה לחבר ולצרף אנשים ביחד, שיהיה להם הבנות דומות, שאנחנו נייצר אותם דרך המילים, שיהיה להם אמונות דומות, שיהיה להם חוקים ביחד, שכולם יסכימו ביחד. אז אנחנו נעשה כמו איש אחד גדול, על ידי כוח השפה. זאת אומרת שהאנושות לקחה את הכוח של האלוקים בידיים שלהם. לייצר בן אדם, זאת אומרת להגיד לבן אדם, אם אתה תתנהג לפי המילים שאני קובע ומחוקק, אז יהיה לך חיים טובים. אנחנו נדאג לזה ביחד. אבל המילים האלה לא באמת מייצגים את המציאות כמו שהמציאות היא, כמו שהיא אמורה להיות. אז כאשר בן אדם יתנהג על פי החוקים האלה, לא יהיה לו הכי טוב שיכול להיות לבן אדם. יהיה לו את הכלל, יהיה לו את האנשים סביבו שירקדו איתו ביחד על הריקוד שלו, אבל לא יהיה לו את החוויה הפנימית שהיה אמור להיות לו. בגלל שככה קבע אור האינסוף, ככה הכלי שאנחנו, ככה נוצרנו, נוצרנו פתוח. לא נוצרנו עם חוקים. לא נוצרנו עם אמונות. כל אלה יצרו לנו אחר כך. וזה היה הפחד של אברהם אבינו. אם כל העולם יקבע חוקים ואמונות ויציירו את האדם כמו שהם רואים לנכון, אז איך הבן אדם משתחרר מהמאסר שהאנושות מייצרת לעצמה? ואיך אנחנו יודעים לאן יגיע, לאן ישתלשל הדברים, כאשר האנושות כבר לא תזכור בכלל איך כל העניין הזה התחיל. האנושות תשכח בכלל את הקשר שיש בין הדיבור לחוויית החיים, בין האמונות לצורה שבו החיה שבנו מציירת את עצמה. ולכן יש את ספר יצירה. ספר יצירה זה מלמד אותנו איך נוצר השפה של לשון הקודש, ואיך העולם כביכול נברא על ידי השפה הזאת. מה זה אומר שהעולם נברא על ידי השפה הזאת? זאת אומרת שהשפה הזאת היא לא מוסכמת. היא לא שפה שבגלל שהחלטנו שהצליל הזאת יהיה לו משמעות כזאת, אז זה מה שילך. היא שפה שמייצגת איזושהי מציאות אמיתית. כאשר אנחנו נכיר את המציאות הזאת, אנחנו נקרא לשפה הזאת לשון הקודש. לשון הקודש זאת אומרת הלשון של החוכמה שברא אותנו. אז אם אנחנו נוכל באמת להכיר את כל הכוחות שיש בתוך הבריאה, ואנחנו ניתן להם סימנים, על ידי זה אנחנו נוכל לייצר שפה שהיא שפה אמיתית, שפה שמייצגת את הבריאה, היא לא מייצגת את הדמיון שלנו, היא לא מייצגת את הרצון שלנו להשתלט על האנושות, או לעשות קבוצה, או להתחבר ביחד בשביל מטרה מסוימת. היא מייצגת את המציאות שלנו כמו שהיא באמת בפנים, כמו שהנפש הייתה רוצה להיות. למה הנפש רוצה להיות כך? כי ככה היא יצרה את עצמה. מי שיצר אותה יודע לייצר אותה, ויוצר אותה נכון. ואנחנו מאפתים לה את הראייה, ואז היא מסתבכת. ואז היא נכנסת לכל המלחמה הזאת של שכר ועונש, איך היא תצא מהמאסר, ואיך היא לא תעשה נזק לעצמה ולסביבה, כאשר היא עדיין בתוך המאסר. כי בטבע שלה אין לה נטייה לעשות נזק לאף אחד ולשום דבר. אז כל נזק שיוצא, זה נזק שנעשה על ידי האמונה, על ידי החוק, על ידי ההתנהגות של החברה שלא מתאימה למציאות, לא מתאימה לטבע, ואז הבן אדם היחיד שחי בתוך הסביבה הזאת, בתוך החברה הזאת, הנפש שלו לא יכול להיות רגוע, הנפש שלו לא יכול למצוא את המקום שלו. ואז יוצא נזק, חייב לצאת נזק, כי כבר פגענו בנפש. והנזק הזאת תצא לפי החוכמה של הנפש. כל נפש לפי הרמה שלה, היא תוכל לשפוך את הנזק לכיוונים שונים. אבל בסביבה הזאת, בחברה הזאת, בכלל הזה, בגלל שהפרטים לא מסודרים, הכלל לא מסודרת. אז יוצא שהכוח של הדיבור, הכוח של המילים, הכוח של השפה, יצרה נזק לחוויה האישית של כל אחד ואחד בתוך החברה הזאת. אז מגדל בבל זה היום. מגדל בבל זה לא משהו שפעם היה ואז זה נעלם. מגדל בבל זה החוויה של כל אחד ואחד מאיתנו. האנושות לקחה אחריות, לקחה שליטה על דברים שהם לא מבינים. והפרט היחיד הוא מוכרח ללכת עם הכללים האלה. אין לו אפשרות לייצר לעצמו חוויה, כי חייבים כלל. אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, חלק ממשפחה, חלק מחברה, חלק, יש לו חברים, יש לו מקום. וזה, וככה זה אמור להיות. אנחנו לא יכולים להתנתק מהדבר הזה. ולכן, אברהם אבינו רצה שלילדים שלו יהיה אפשרות אחרת. הוא אהב את האנושות, הוא אהב את הבורא, הוא אהב את המציאות, ולא התאים לו שאנשים עכשיו, על ידי החוכמות שלהם לעשות לעצמם נוח, יערסו את כל העתיד של האנושות, כי האנושות לא תדע בכלל מה חסר לה. היא לא תבין את שורש הבעיה שלה. היא תדע שיש לה בעיה, אבל היא לא תוכל לשים עליו אצבע. אז בשביל לייצר את השפה, הם התבוננו במציאות בשביל לדעת מהם הכוחות שבהם נברו שמיים וארץ. והם גילו 32 כוחות. 32 כוחות שבהם נברא הכל. 32 כוחות שמייצגים עולם שנה נפש. עולם שנה נפש זה שלוש מקומות איפה שיש משהו. כל השאר זה דמיונות. לא קיים שום דבר שהוא חוץ מעולם שנה ונפש. הכל קיים בתוך עולם שנה ונפש. והעולם והשנה לא קיימים אחד בלי השני, ושתיהם נמצאים בנפש. אז זאת אומרת שהכוח של הנפש זה הכוח שכולל את הכל. וזה הנפש הכללית, הנפש היחידה, הנפש שהיא תוצרת מעילת העילות. עילת העילות היא לא כוח נפשי. עילת העילות זה שכל מופשט שאנחנו לא יכולים להבין. אנחנו יודעים שיש לו שכל כי הוא ברא דברים עם שכל. אבל יותר מזה אנחנו לא יכולים לדעת עליו. אבל הכוח הנפשי, יש בה 32 כוחות, ובהם היא מייצרת את הכל. אז דומה לזה, הבן אדם עושה 32 צלילים שונים, דרכים איך לקבוע את האורך, לצייר את האוויר שיצא מהפה, את כוח הרוח, איך להיות חוקק בתוך הרוח. יש לו 32 אפשרויות. ואלה מייצגים את ה-32 כוחות שמייצרים את הכל וברו את הכל. אז ה-32 כוחות האלה, אז זה כל הספר היצירה. כי הכוח של הספר היצירה, האמונה של אברהם אבינו, זה להאמין בייחוד. להאמין בייחוד זה אומר שה-32 כוחות האלה אין להם כוח אחד אל השני ואין להם כוח לעצמם, אלא מהשורש שמוציא את כולם. רק השורש הוא אחראי על הכל, הוא מתלבש בהכל, ורק הוא נמצא, אף אחד אחר לא נמצא. גם ה-32 כוחות האלה לא באמת קיימים. הם קיימים מבחינתנו, אבל הם לא באמת קיימים לעצמם, כי אין להם כוח לעצמם, כי יש מי שמנהל ומסדר אותם. ומי שמנהל ומסדר אותם הוא המסדר היחיד. ומי שמנהל ומסדר אותם, הוא גם מסדר את המחשבות שלך וגם את הדיבור שלי. ולכן אנחנו עובדים לאדון יחיד. כל העובדי העבודה זרה הכירו ב-32 כוחות אלה והיו רוצים הטבות מהם, והיו עובדים להם כדי לקבל מהם חיים יותר טובים, חיים יותר קלים, חיים יותר נוחים, יותר עונג, יותר כוח. אבל זה היה מוציא את האיזון מהבריאה. כי ה-32 כוחות האלה אמורים לפעול ביחד, בשביל המסדר שמסדר אותם, שסידר אותם מלכתחילה וממשיך לסדר אותם. כי הוא היחיד שקיים באמת. וכל מה שאנחנו רואים, כל חוויה שלנו, כל מחשבה שלנו, כל דבר שאנחנו פוגשים, זה הוא שמתלבש כדבר הזה, ועכשיו דבר כזה, ועכשיו דבר כזה, והכל בשביל לפתח את הנפש שלנו, איך אנחנו נגיב, כמה אנחנו למדנו. ככל שנלמד, אנחנו נראה דברים שלפני זה לא ראינו, כדי שנלמד יותר. ככל שנריב עם המציאות, אנחנו לא נלמד, ואז אנחנו לא מתפתחים. ואז הנפש נשארת קבועה, והיא לא מחכימה, היא לא מקבלת את המזון שלה. ה-32 כוחות האלה, אומר הרייבט, כך הוא מתחיל את ההקדמה, ב-32 נתיבות, ב-30 כמו בית של בראשית. בראשית, אם הכוח, אם 32 כוחות, ברא אלוהים. היא פירושו, על ידי ראשית חוכמה יראת השם, נאצלו כוחות המציאות. והם 32 כוחות הנקראים בשם אלוהים. זאת אומרת, כאשר הפסוק אומרת בראשית ברא אלוהים, זאת אומרת שהכוח היחיד הוציא 32 כוחות כדי לברוא איתם את שמיים ואת הארץ. וה-32 כוחות זה השפה של הבורא, בדבר השם שמיים נעשו, זה הדיבור שלו, וה-32 כוחות שלנו, האותיות והנקודות, זה הדיבור שלנו. כי אנחנו כמו, ככל אחד עולם קטן. הבן אדם מייצר מחשבה, הבן אדם מייצר דיבור, והבורא מייצר מציאות וברואים. אחד הוא הפרט ואחד הוא הכלל. אבל גם הפרט הוא הכלל. גם הפרט הוא יוצא מהכלל, אבל הוא לא יוצא מהכלל לעצמו, אלא ללמד על כל הכלל. כל אחד ואחד הוא פרט בתוך הכלל. אז 32 כוחות האלה נקראים בשם אלוהים. זאת אומרת שאלה ביחד, אלה הכוח. ואנחנו אמורים לשאול, שאו מרום עיניכם, הראו מי ברא אלה. לחפש את האחד שברא את ההרבה. כשעם ישראל חטאו בעגל, הם אמרו, אלה אלוהיך ישראל. חזרו לאלה. אלה תמיד רומז שיש ריבוי. אבל בשורש של הבריאה, בכוח שאנחנו עובדים אליו, אין ריבוי. זה שורש יחיד. ברגע שיש ריבוי, אז העולם מתפרק. אז אנחנו נכנסים לעולם דמיוני, וזה העולם של הפירוד, ושם אנחנו במלחמה. שם או שמישהו נגדנו מבחוץ, או שאנחנו בעצמנו בחוץ. אבל בשורש זה אחד יחיד ומיוחד. אז שאו מרום עיניכם, הראו מי ברא אלה. מי הכוח הפנימי, שזה השאלה מי, מי זה? מי זה גם עכשיו? מי זה שמסדר את המציאות שהיא תהיה כך? מי יכול לקחת אחריות על המצב? אין אף אחד, רק אחד. האחד שהוא השורש, שמשם כולם מגיעים. האחד הזה, הוא ברא אלה, הוא ברא את ה-32 כוחות, ובהם ברא את הכל. אז אם אנחנו נכיר את ה-32 כוחות, אנחנו נכיר את כל המציאות. וה-32 כוחות האלה, אלה הם 10 הספירות, שהם מרומזים ב-10 הנקודות, ו-22 אותיות שהתחלקו לשלושה חלקים בהמשך. שלושה סוגי אותיות. שלושה סוגי אותיות שהם הכלי בנייה, שהם רומזים לכוכבים ולמזלות. ולכן אלה שהיו עובדים להם, אלה שעובדים אלוהים אחרים, קראו להם עובדי כוכבים ומזלות. הם עובדו לאותיות, לכוחות היחידים. הם לא עבדו לכלל, הם לא עבדו לשורש. הם לא ראו מי ברא אלה, הם לא ראו את התכלית. הם לא הבינו שחייב להישאר איזון. כאשר אנחנו מייצרים מציאות, כאשר אנחנו משתמשים במילים, זה חייב לייצג את האמת, בדיוק כמו שהוא. ואם לא, אז אנחנו מאפתים את המציאות, אנחנו נותנים יותר כוח לאחד האותיות, ופחות כוח לאחד האותיות, ואז העולם מתחיל להידרדר. הכל צריך להיות במידה, במשקל ובמניין. וזה אנחנו נראה בהמשך. איך הבורא שקל את כל הכוחות כדי לייצר את המציאות. איך הוא מדד כדי שיהיה איזון, כדי שאנחנו נוכל להתקיים. כל דבר שהיה יצא מהאיזון, ואנחנו לא יכולים להישאר פה. אנחנו מתבטלים. גם זה רק המזג האוויר. כל דבר, אם זה יצא מהמקום שלו, אם זה יצא מהאיזון שלו, אנחנו לא נוכל להישאר. אז העובדה שאנחנו כאן, אנחנו לומדים ספר מלפני 4,000 שנים, כי הכל היה מדויק. לא היה שום דבר שיצא מהגדרים, כי אחרת לא היינו פה. וזה בכוח המסדר. אותו מסדר שמסדר את המילים שלי עכשיו, כי אני לא יודע איך אני מסדר אותם. מישהו ברא אותי עם הכוח הזה, שאני נותן לכוח הזה לפעול, וזה מסדר את המילים שלי, אני לא יודע איך זה עובד. אבל זה אותו מסדר, כי אין כוח אחר שמסדר. יש את ה-32 כוחות ויש את המסדר. יש את השכל העליון שהוא מורב בכל דבר. כי בלעדיו שום דבר לא יודע מהו. בלעדיו כולם שוכחים את השם, וגם שוכחים שהם קיימים בכלל. אז זה ההתחלה, זה היסוד. ואז בהקדמה הוא נכנס לתהליך איך הבן אדם מייצר את המציאות של עצמו. וזה בתהליך שעובר דרך המוח ל-32 נתיבות שהם עצבים. לפי זה מובן לי למה בכתוב קוראים לעבודה זרה עצביהם, עצביהם כסף וזהב, מעשה ידי אדם. זה קשור למערכת עצבים. כל העניין של לחזק את הכוחות זה לחזק את הנתיבים האלה שהם בתוך הגוף, שהם נותנים לנו גם את הכוח הפיזי, אבל גם את הכוח הנפשי, גם הכוח הרוחני. הכל נמצא בתוך הגוף כאשר הנשמה נמצאת בתוך הגוף. כל הכוחות הרוחניים, פתאום יש להם תגובות פיזיות. גם עמידות. עמידות של הבורא, עמידות של חסד וגבורה, כאשר הם נכנסים לגוף האדם, אז הם מקבלים צורה פיזית. היום יכולים לראות את זה. בן אדם שמרגיש יראה, בן אדם שמרגיש פחד, אפשר לראות במוח שלו מה קורה. בן אדם שמרגיש אהבה, זה הכל פיזי אצלנו, כי אנחנו בתוך הגוף. אז הנשמה שלנו מתרגמת. כל חוויה שיש לנו בעולם השכל, היא מתרגמת את זה לחוויה פיזיולוגית, חוויה ביולוגית. זה הכוח של הנשמה. אז הוא נכנס להסביר לנו דרך כל השערים שהכוח החיים עוברת עד שהיא מתגלמת להיות מה שהיא. ואלה נקראים 50 שערי בינה. ו-50 שערי בינה מרומזים בפסוקים של איוב, איפה שכל שאלה, כשהקדוש ברוך הוא עונה לאיוב על השאלות הקשות שיש לו לגבי המציאות, ולמה זה לא נראה ישר, אז הבורא ענה לו, איפה היית ביזדי ארץ? איפה היית בתחילת הבריאה, כאשר התחלתי לעשות את התהליך הזאת, לייצר אותך, איפה אתה היית, אתה זוכר? אתה יודע את כל ההשתלשלות, אתה יודע את התהליך שעברת עד שנהיית מי שאתה, שאתה יכול לשאול שאלות קשות? ואז הוא שואל אותו הרבה דברים, מי שם ממדיה כי תדע? מי שם את הממדים של העולם? מי החליט איזה גודל זה יהיה? מי החליט? מי החליט איך ייראה האדם? מי? באיזה מקום? באיזה דרך? באיזה כוח שכלי, נפשי? התייצר הצורה הזאת. מי אחראי על זה? אז כל השאלות האלה של מי מסבירים לנו איך הכוח של האור האינסופי מתלבשת במציאות שאנחנו מכירים כעצמנו. במציאות הזאת שאנחנו רואים במראה, אבל אי אפשר לראות כלום. אנחנו רק רואים אור. בפנים קורה בלגן שלם. והבלגן הזה הוא בעיקר רוחני. החלק הכי תחתון שלו זה החלק הגשמי, זה רק כלי שמחזיק את הרוחניים כאשר הנשמה נמצאת בתוך העולם הגשמי ופועלת לפי הכללים של העולם הגשמי בשפה שלה, בשפה הביולוגית. אז השכל מתלבשת דרך ה-32 כוחות למד ב' נתיבות החוכמה, ואז דרך ה-50 שערים של הבינה. ואז היא יוצאת אל המידות. אז היא כבר לבושה ומתחילה את החוויה שנמצאת בתוך הדעת. הדעת זה המקום של התודעה, הדעת זה החלק שאנחנו יכולים לראות. זה המסך שהנשמה בפנים יכולה לראות בצורה מודעת. מה קורה בתוך המערכת, מהי המצב של הרוח, של הנפש, של הגוף. אז הכל יופיע בצג, שזה התודעה, שזה הדעת, לפי הצרכים, לפי הצרכים הגופניים, צרכים רגשיים, כל מקום שיש צורך, שיש עניין, זה עולה בצג, ואז הנפש צריכה להחליט מה היא רוצה לטפל. אז כל זה עובר דרך החוכמה והבינה. חוכמה והבינה לבושים בתוך הגוף שלנו, והם הפועלים, הם אלה שגורמים לנו את החוויה הזאת. אז ה-32 כוחות, כאשר אנחנו נראה, כאשר זה יורד אלינו, כאשר הנשמה מתלבשת בהם, זה מתלבש כאיבר גופני. בתוך האיבר הגופני יש את הכוח השכלי שמנהל את זה, הכוח הרוחני. כל איבר ואיבר יש לו רוח של עצמו, יש לו כוח נפשי משל עצמו, וזה עושה את הפעולה שלו. אם זה פעולה של מזון, או שזה פעולה של רוח, כדי להחיות את הדם, דרך כלי הנשימה, או פעולה קוגנטית, פעולה שכלית, בתוך המוח, או בתוך הלב. אז כל החלקים האלה הם ה-32 כוחות כאשר הם פועלים בתוך הגוף. כל נשמה ונשמה יש לה את ה-32 כוחות כי היא עולם קטן. אז כל מה שיש בעולם יש לכל נשמה. ואז הנשמה יכולה עם הכוחות האלה לפעול. הנשמה יכולה לייצר מציאות. הנשמה יכולה לאסוף אנשים ולייצר איתם מציאות על ידי חוקים ואמונות. ואז יש לה חוויה כאילו זה מציאות. היא לא תדע להבחין שאין כאן שום דבר חוץ ממילים שמייצרים את המציאות הזאת. כי זה הטבע שלה. וזו הסיבה למה אנחנו חווים את החוויה שלנו כמו שיש לנו אותה. ולמה בדורות אחרים היה אחרת. כל מקום ומקום לפי איך שיצרו את זה. ולפי איך שזה התאים באמת לטבע של אנושות ול-32 כוחות האלה. אם החסרנו מה-32 כוחות את האיזון, אז יצא לנו מזה נזק. כי זו המציאות. כאשר אנחנו פוגעים במציאות, אנחנו פוגעים בעצמנו. וזה השורש של כל העבודה. עבודת האלוהים זה עבודה כדי לאזן את ה-32 כוחות, ולא לפגוע בהם. כי כל פעם שאנחנו נפגע ב-32 כוחות, אנחנו נפגע בעצמנו. ואז יצא לנו מזה נזק. אז התורה, כאשר אנחנו קיבלנו אותה בהר סיני, היא הייתה לעשות ציבור, לעשות כלל, שתתנהג לפי האמונות ולפי החוקים, שמתאימים באמת ל-32 כוחות האלה, לפי הרצון של המסדר, לפי הרצון של השכל שיצר אותם, לפי האחד והיחיד שהוא הכל. אז כדי להישאר באיזון, כדי שאחרי שכל האומות עשו את העמים שלהם, והתחילו לבלבל את הלשונות ולבלבל את האמונות, נוכל להתאחד ככלל, ולכוון את עצמנו באמונות ובחוקים שישמרו על ה-32 כוחות. זו התכלית. אז כל התורה הגיעה כדי ללמד אותנו, ללמד אותנו מהם ה-32 כוחות האלה ואיך עובדים אותם. כי ככה אנחנו עובדים לאדון היחיד, ככה אנחנו עובדים לרצון שברא את זה כך. כל כוח וכוח, יש לו את הדברים שיחזקו אותו, יש דברים שיחלישו אותו. וגם בגלל שהכוחות האלה קיימים בשנה, קיימים בזמן, אז כל זמן יש לו את הכוחות שלו ששולטים בזמן ההוא. זה קשור לסדר של החגים. שבכל חג אנחנו נותנים לכוח הזה את המזון שלו, שזה אחד מה-32 כוחות, ואנחנו נותנים לזה מזון על ידי החג. זה חג לשם, זה חג לכוח העליון, שהוא ברא את האלוהים, שהוא ברא את הכוחות האלה שמייצרים אותנו. אז הכל, כל התורה מסתובב סביב זה, כל התורה מסתובב סביב להסביר לנו את הכוחות, ולהסביר לנו איך לא לפגוע בהם, ואיך להעלות אותם, איך לחזק אותם. ואז אם ככלל אנחנו נוכל לעשות דבר כזה, אז זה המקום שיש שם השראת השכינה, זה המקום שרצה האלוהים. כך הוא ברא אותנו. אם אנחנו נוכל לכוון נכון ולעבוד את הכוחות האלה כמו שהם צריכים, כמו שהבורא התכוון, אז כל כוח וכוח יתחזק, כל כוח וכוח יתרום לנפש את הכוחות שלו, כדי שהנפש תתאזן יותר. ואז אפשר שיהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, שיהיה עם שבאמת החוקים והמשפטים שלה הם אמיתיים, הם מכוונים למשהו פנימי אמיתי. הם לא סתם לפי הרצון של מישהו, הם לא סתם לפי המצב שקרה ולכן עכשיו כולם יסבלו. אלא שזה מכוון באמת לשורש, שזה יהיה מכוון לטבע האמיתית, כי כך רצה הבורא, כי כך יצר את המציאות. אז הספר היצירה זה כמו המפתח. להבין את התורה אי אפשר אם לא נבין קודם את השורש של הדברים. אם לא נבין קודם בשביל מה היה צריך תורה ומה התכלית של התורה ולמה התורה רוצה להדריך אותנו ולמה דווקא בדרך הזאת. ואם אנחנו היינו מקבלים את התורה כמו שהיא ניתנה לנו מלכתחילה בהלכות הראשונות, העבודות האלה היו באים לנו בטבע, לא היינו צריכים להטריח את עצמנו בכלל, כי הבורא לא רצה להטריח אותנו. אבל בגלל שאנחנו לא מכוונים, אז יש לנו טרחה גדולה ועבודה גדולה להחזיר את עצמנו, להתיישר. וכל זה על ידי ההבנה הפנימית, על ידי הכוח של המילים, להבין איך פועלים המילים, להבין איך אנחנו יוצאים מהתסבוכת של המילים. להבין איך הכוח של המילים שם אותנו בתוך מאסר, והכוח של המילים יוציא אותנו מהמאסר הזאת, כאשר אנחנו נשתמש בהם נכון. אז זה, הוא נכנס להרבה פרטים פה לגבי ה-50 שערים. אנחנו לא נתעסק בזה עכשיו. אנחנו רק נגיד את המשנה הראשונה, ואז נסביר את זה כבר בהמשך. ו-32 נסיבות פליאות חוכמה, אלא 32 נתיבות שדיברנו עליהן, הם נקראים פליאות כי הם יוצאים מהעין, הם יוצאים מאפס, אי אפשר להגדיר מאיפה הם יצאו ולמה הם יצאו משם בצורה הזאת, אז הם פליאות, והם חוכמה כי זה הכוח השורשי שבהם בורא השכל כל מה שנברא. אז ב-32 נתיבות האלה חקק, כה שם צבקות אלה, כה ישראל, אלוקים חיים ומלך עולם, אז כאן הוא מתייחס אליו כבר כאלוקה ישראל. אלוקה ישראל, יש לזה גם משמעות פנימית, אבל אלוקה ישראל, כאשר אנחנו מכירים את הביטוי, זאת אומרת שכבר יש עם ישראל, ואנחנו כאן לפני עם ישראל, כן? החוכמה באה מלפני. אז יש אומרים שרבי עקיבא הוא זה שכתב את החוכמה. החוכמה הייתה מסורה בעל פה, עד רבי עקיבא, ורבי עקיבא פחד שזה ישכח, ולכן הוא כתב את זה. וגם כתב, וגם היה שורש של כל התורה שבעל פה. אז זה המפתח לתורה שבכתב, המפתח לתורה שבעל פה. אם לא היה את המפתח, היה אסור לכתוב דברים, ואז בני אדם לא יכולים לצאת. אז שוב היה לנו את אותו בעיה, כמו שהיה לנו במגדל בבל. ששוב יהיו אמונות וחוקים, ואנשים לא ידעו איך לצאת מזה, לא ידעו להבין את השורש של הדברים, ולמה הם ניתנו, ולמה צריכים להתנהג ככה. ומה זה עוזר ולאיזה תכלית. אז כאן הוא נותן לנו את המפתח, אם זה רבי עקיבא, וכאן הוא מייצר אותו בתוארים האלה, ואז הוא מצייר אותו שוב, קורא לו אל שדי, רחום וחנון, רם ונישא, אז כאן הוא כבר מתחיל לדבר על כוחות שיוצאים מהמלך הזה, מהכוח הזה, הכוח החיים, שזה הכוח שמחיה את הגוף, והשכל הפנימי שנמצא בתוך הגוף, שנמצא בתוך אדם, שוכן עד מרום וקדוש שמו. כאן הוא מתאר איך אנחנו משיגים אותו, איך אנחנו חושבים עליו. אז זאת אומרת, שוכן עד מרום וקדוש, זה הכל לגבינו. הוא ברא את עולמו בשלושה ספרים, בספר, הספר וסיפור. על השלוש מילים האחרונים האלה, יש הרבה, הרבה, הרבה פירושים, מה המשמעות של הדברים האלה, אבל הפירוש הכי פשוט, ספר, ספר וסיפור, מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה זה ספר פנימי שמשם הכל יוצא, והספור, לדבר, זה כמו לספור אותיות ולייצר מציאות על ידי הספירה הזאת, כל עוד ועוד שיוצאת, היא מציירת את המציאות, והסיפור זה הפעולה האחרונה. הסיפור זה מה קורה בשטח, מה קורה במציאות בתוך החוויה, איך זה יצא לפועל. אז עם שלושת הכוחות האלה, שזה עולם של בריאה, יצירה ועשייה, כמו שאנחנו כבר ניכנס יותר לעומק, בזה הוא ברא את כל המציאות. השכל העליון הפנימי, שהוא נמצא בתוך כל דבר ודבר, ומסדר, השכל שמסדר כל פרט ופרט, גם עכשיו, כאשר אנחנו חווים את החוויה, יש מישהו שמסדר לנו את החוויה, גם עכשיו הכוח הזה מסדר. אז הכוח הזה, הוא ברא את הכל בשלושת הכוחות האלה, שלושת המקומות האלה, שזה עולם המחשבה, עולם הדיבור ועולם המעשה.